פרשת יתרו, הרב יצ' גרינברג, מגישה אביטל הוכשטיין, מכון הדר. מה עירה בהר סיני? מהתגלות לקשירת ברית מאהבה. בפרשת יתרו, בני ישראל מגיעים למדבר סיני וחונים למרגלות ההר. המסורת והמחשבה היהודית מציבות במרכז החוויה בהר סיני את ההתגלות. חז"ל אף הגדירו את חג השבועות כזמן מתן תורתנו בהר סיני. אך הר סיני הוא גם המקום שבו חתמו בני ישראל על חוזה של הצטרפות לברית, וזהו נושא משמעותי לא פחות. ההתמקדות בחוויית ההתגלות, או תורה מסיני, מגיעה הישר מהתיאור בפרשת יתרו. שלושת ימי הגבלה. העם מתאסף וצופה במהומת אלוקים מרהיבה של רעמים, ברקים וענן כבד. כל השופר ההולך וחזק שמחריד את ההר העשן, ולבסוף עשרת הדיברות בקולו של אלוקים. אחד הרעיונות המרכזיים בפרשנות החזלית הוא שבסיני התקבלה לא רק התורה שבכתב, אלא גם התורה שבעל פה. הפרשנות, ההרחבות ואופני היישום של חמשת חומשי תורה. וכך מתואר בבבלי במסכת ברכות. ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. לוחות אלו עשרת הדיברות. תורה זה מקרא. והמצווה זה משנה. אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים. להורותם זה גמרא. מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. קיים קושי מהותי בהבנה המילולית שגם הספרות המאוחרת התקבלה בסיני. עובדתית, משמעות הדבר היא שהנביאים והמחנכים העתידיים לא הוסיפו לתורה ולא חידשו אותה, אלא היו רובוטים שחזרו על מילים שנאמרו שנים רבות קודם לכן. התלמוד מתעכב על נקודה זו בנרטיב אירוני על ביקור שעורך משה רבנו בבית מדרשו של רבי עקיבא. משה מאזין לשיעור, מרגיש שהוא לא מבין מילה ותשש כוחו. בסיפור זה מבטא התלמוד הכרה בריבוי החדשנויות של מסורות מאוחרות יותר. משה נרגע רק כשאחד התלמידים תוהה, רבי, מניין לך? ורבי עקיבא משיב שזו הלכה למשה מסיני. משה מבין את המסר העמוק יותר. חז"ל בעצם מושכים וממשיכים את תורת משה על פני תקופות מאוחרות יותר, לחלקי התורה שכונסו בהמשך המסע ההיסטורי, יש סמכות שווה לזו של התורה שבכתב, ויש לחלוק להם מידה שווה של כבוד. חז"ל עומדים על דעתם שתהליך ההתגלות בהר סיני אינו חדל לעולם. התיאור התלמודי האולטימטיבי להתגלות המתמשכת מימי מתן תורה היא אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני רבו, כבר נאמר למשה בסיני. אך אם מתמקדים רק בהתגלות, עלולים להחמיץ את המשמעות הרחבה יותר של ההתרחשות בסיני. בהר סיני, בני ישראל כעם אחד באים עם אלוקים בברית של תיקון עולם, מחויבות שעיצבה את אופיה של היהדות במשך דורי דורות. במעמד הר סיני הוגדרה משימת העל של היהדות, זו שעומדת בבסיס ייחודיותו ונבחרותו בעולם. לידתה של ברית לאומית היא הסיבה שהר סיני הוא בעל מעמד כה מרכזי במסורת היהודית. בסקירת התקופה שקדמה להתגלות האלוקית, מסמנת פרשתנו את מה שאמור להתחולל במעמד הר סיני עצמו. אלוקים אומר, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי והייתם לסגולה מכל העמים. ומהי שליחותו של עם הברית המיוחד הזה? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. בתוך עם ישראל הכהנים משמשים צינור בין האדם לאלוקים. הם מלמדים את העם תורת אמת, שבזכותה ניתן להבדיל בין הטמא ובין הטהור, בין קודש לחול. וכיצד לתרגם את ממלכת החול, מצב שבו השכינה מוסוות ונסתרת בשל נוכחות המוות, לממלכת קודש, כשהשכינה נוכחת באופן ברור. זהו המרחב שבו החיים הם דומיננטיים. הכהנים שמקדישים את חייהם לעבודת השם, כולל הקפדה על ניקיון כפיים ותואר הלב, שואפים ליצור מיני עולם אידיאלי, שישמש התרמה לעולם עתידי מתוקן. בדומה לכך, בשלמותם הגופנית, מגלמים הכהנים בעצמם את הדרך ליצירת עולם מושלם, שבו מתגברים על מחלות ופגעים אחרים. הקביעה שבני ישראל יהיו ממלכת כהנים, משמעותה לאום שלם הנושא בתפקידים אלה כלפי כלל האנושות. גוי קדוש, בני ישראל כחברה יגלמו ויהוו דוגמה אישית לעם שמתקיים בממלכה של קדושה הנשלטת בידי ערכים של חיים וצדק. שוב, המטרה היא שכל העולם ילמד את המודל וייצור אותו באופן רחב היקף. פרשת משפטים, שאותה נקרא בשבוע הבא, מוכיחה כי הפעילות העיקרית של העם בשארית הזמן שבו שהו בסיני הייתה הצטרפות לברית. בלימוד ותכנון האופן שבו מיישמים את הנחיותיה בכל תחומי החיים. משה מקריא לעם ישראל את ספר הברית, ולמעשה מגדיר את ההתנהגויות ודרכי החיים שבני ישראל ייקחו על עצמם אם ייכנסו בברית. ספר הברית מבהיר לנו שבני ישראל התבקשו להקדיש את כל חייהם, ולא רק לבצע מעשה אחד או שניים, זה היה רגע האמת. והעם ענה כאחד, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. קודם הם עונים נעשה, ומביעים בכך קבלה בלתי מסויגת, עוד בטרם נחשפו לכל פרטי החוזה. התלמוד מתרגש עד עמקי נשמתו מתגובתם. קבלה מוחלטת משקפת אמון מוחלט, ותשובתם היא ביטוי לאהבה בלתי מותנית. יהיו אשר יהיו הקשיים והבעיות בהמשך, לנו זה לא משנה. אנו מתחייבים לברית ונתמודד עם כל מה שיגיע בעתיד. איך אדם יכול להתחייב להקדיש את חייו, לקבל על עצמו את עול השותפות, בלי לדעת במה הדבר כרוך? חז"ל שותלים את הספקות הלגיטימיים הללו בפה של מין כופר. כיצד מסוגלים בני ישראל להתחייב בחייהם בלי לדעת את כל פרטי העסקה, ולשאול את עצמם אם יצליחו לעמוד בדרישות הגבוהות של הברית? מנקודת מבט של החיים אחרי השואה, השאלה האמיתית היא מדוע לא בדקו היהודים אם הם או כל עם אחר יהיו מסוגלים להתמודד עם הבדידות, הרדיפה, השנאה והאלימות שהעולם הסב להם לאורך ההיסטוריה מתוקף היותם נושאי הברית. אולי מוטב היה לו ביררו בני ישראל מלכתחילה את הסיכונים והמחיר שישלמו בעד הכניסה בברית של שותפות עם אלוקים. התשובה ברורה. בני ישראל קיבלו על עצמם את המחויבויות בלי לעשות חשבונות, כשהם מונעים מתשוקה אינסופית שהיא בת לוויה של אהבה בלתי מותנית. נתעלם לרגע מהכישלונות, הרגרסיות והקטנוניות שהפגינו בני ישראל בהמשך. באותו זמן, במעמד הר סיני, הם היו מאוהבים עד כלות, ולא חשבו לרגע על סכנות העתיד. הקבלה המוחלטת של עם ישראל נשאה פירות בקרב השותף האלוקי, ובזכותה התגברו על מכשולים לאורך המסע ההיסטורי. הנביא ירמיהו מתייחס למחויבות הטוטלית כשהוא מרגיע את בני ישראל שאלוקים לעולם לא יפקיר אותם ואת הברית, למרות שהוא סולד ממעשיהם הרעים ולמרות שאפשר את חורבן הבית. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. אם כן, מעמד הר סיני הוא בעת ובעונה אחת מאורה של התגלות ולידתה של ברית אהבה. למעשה, אלו הם שני צדדים של אותו מטבע. כאשר מבינים כי מעמד הר סיני הוא קו הזינוק למסע ברית לעבר תיקון עולם, מקבלת ההתגלות המתמשכת מסיני משמעות חדשה ושיקולים מציאותיים שיש לקחת בחשבון. כשמיישמים את העקרונות המנחים לאורך המסע, מוסיפים תקסים ופרטים המשחזרים אירועים עתיקים וחדשים, מגלים פרשנויות חדשות למקורות יהודיים או שואפים לחיים טובים יותר על בסיס מודלים שירשנו, כולם ייצוגים מובהקים של ההתגלות בסיני, הרי שההתגלות משתחזרת בדרכה אל המימוש המתמשך של הברית. ההתפתחות החדשה נראית אולי כחידוש או שינוי, אך למעשה היא המשך קיומה של הברית ומימושה. זוהי האמת העמוקה והפרדוקסלית בדברי חז"ל, אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש לפני רבו, כבר נאמר, כלומר התגלה באופן מרומז, למשה בסיני. שבת שלום.